אנחנו הגענו לפרק ח' פסקה י"ג. יכול להיות שהשיעור היום יהיה קצת יותר ארוך, כי הרב בן ישי ביקש ממני שבוע שעבר להמשיך טיפה, כי הוא לא יהיה היום. אז זה בסדר מבחינתכם? ארבע ורבע כבר, אז זה יתקזז. כמעט. טוב, אולי ככה אפילו נספיק להתקדם קצת. אנחנו בפרק ח', כמו שאמרנו, פסקה י"ג. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש, שאינה מסתלקת כי אם על ידי התשובה. ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. והרושם של החרדה הבא מצד החטא, אפשר להכירו בין בסרטוטי הפנים, בין בתנועות או בתנועות, בין בקול, בין בהנהגה, בין בכתב היד, בין בסגנון הלשון, בדיבור, וביותר בכתיבה, בהרצאת הרעיונות וסידורם. במקום שהחטא סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת. ולפי מדרגת החטא ולפי ייחוסו אל הנושא, ככה יוכר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. טוב, אז הפסקה הזאת יש בה בעצם שני חלקים. החלק הראשון זה איך להתייחס אל החרדה, והחלק השני, מהם הרשמים של החרדה הזאת ומאיפה היא נובעת. בעצם שני צדדים של אותו נושא. אז בואו נראה. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש. כלומר, כל חטא שאדם חוטא, כל חיסרון שאדם חסר, בין אם הוא עשה מעשה שלילי או לא עשה, אולי כדי לחוות את זה, או לא עשה מעשה מספיק חיובי, כל חטא כזה הוא מטיל חרדה ספציפית על הנפש. כלומר, לכל חטא מבחינת תוכנו, עניינו, היחס שלו אל האדם וכו', יש לו סוג אחר של הטלת חרדה על הנפש, כמו שהרב יגיד למשל בפסקה הבאה, שגם לגבי הרצון זה אותו חשבון. אבל כרגע אנחנו מדברים על החרדה. אז כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש. כלומר, כל חטא שאדם חוטא הוא עוד איזה מצבור של חרדה על האישיות, והיא חרדה מיוחדת שהיא תואמת את אותו החטא. טוב, אז אנחנו אנשים פשוטים, לא יודעים לזהות את הייחודיות של ההשלכות של כל חטא שאדם חוטא, בין אם הוא לא עושה מעשה טוב או עושה מעשה רע, אבל זה ודאי נכון. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש, ולכן אדם לא יכול להגיד, אני כבר חוטא, אז מה זה משנה נחטא עוד? אין דבר כזה. אדם שחוטא, אז הוא צובר חרדה. הוא חוטא עוד, אז הוא צובר עוד חרדה. חוטא עוד, אז הוא צובר עוד חרדה. זה א', ב', כל חטא יש לו חרדה מיוחדת. אז אדם חוטא חטאים שונים, מסוגים שונים, או במצבים שונים, אז ממילא החרדות הן חרדות שונות. אז ממילא, תכף נראה בהמשך הפסקה הזאת, אז הסתימות שיופיעו על הופעת האישיות שלו, הן סתימות נוספות ואפילו סתימות בצדדים שונים, שלא יביאו לידי ביטוי את האישיות שלו. לכן כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש. ולכן אדם לא יכול לומר לעצמו, טוב, אם כבר נפלתי, אז אני אמשיך ליפול. לא, מה פתאום? שאינה מסתלקת אותה חרדה מיוחדת לנפש, המיוחדת על הנפש, שאינה מסתלקת כי אם על ידי התשובה. כלומר, מה שבעצם התשובה עושה, ותכף נראה איך אולי זה עובד, התשובה מסלקת את הרושם השלילי שהצטבר על הנפש, שבפסקה הזאת הרב מדבר על הרושם שהוא ביטוי של חרדה. שחרדה, תכף נראה, כמו שהגדרנו כמה פעמים, שזה שיתוק, שזה חוסר יכולת להתפתח, להתקדם. ולפי עומקה של התשובה, ככל שהתשובה היא יותר פנימית, היא יותר עמוקה, יותר נוגעת בשורש החטא, וממילא בשורש ההשלכות של החטא, של החרדה, ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. כלומר, ככל שאדם עושה יותר תשובת עומק, כלומר, התשובה שלו נוגעת ביסוד הדברים, ממילא הוא פחות חרד. ולא רק שהוא פחות חרד, אלא הוא יותר מתמלא אומץ וביטחון. לכן אמרנו כמה פעמים פה, שככל שתהליך התשובה של האדם הוא יותר עמוק, אז הוא יותר שמח. הוא פחות חרד, הוא יותר מלא ביטחון. הוא פחות מלא שיתוק. הוא יותר מלא עתיד. הוא פחות מתמלא בעבר. ככל שהוא נוגע בתשובה מבחוץ, אז מלא, החרדה, שהיא בעצם הרושם של החטא שהוא עשה, הוא, זה מה שיש אצלו מבפנים, התשובה היא עדיין מבחוץ, אז התשובה לא יכולה לעקור את החרדה הזאת. אבל ככל שאדם נכנס פנימה בתהליך התשובה שלו, אז הרושם הפנימי של החיסרון, של החטא, שהוציא מתוכו חרדה, הרושם הפנימי הזה הולך ונעקר, ואז מלא הוא מתמלא בשמחה, ביטחון וכו'. אומץ לבב, כפי שכתוב פה. כן, דוד, מה רצית להגיד?
רב, בקשר לחרדה עצמה מתהפכת. כאילו זה דבר נצרף והכרחי ואפילו טוב.
נכון. החרדה, כמו שאמרנו, הזכרנו כמה פעמים. אולי נמצא את זה מהר. דיברנו על זה כמה פעמים. ואף פעם כמדומני לא קראנו את זה בצורה מסודרת. מישהו זוכר איפה נאמר שכל תשובה שלמה היא פועלת על האדם שתי פעולות? מה? חרדה ו... אחרי שלמדנו את זה אפילו כבר, לא? מה? מצד אחד חרדה, לא, הרב משם במילה חרדה. מצד אחד חרדה, מצד שני ביטחון. זוכרים איפה זה? הנה, מצאתי. פרק ת' זין. אורות התשובה, פרק ת' זין, פסקה זין. פרק ת' זין, פסקה זין. כל תשובה שהיא שלמה, מוכרחת היא לפעול שתי פעולות נגדיות על הנפש. נגדיות, כלומר, הפוכות, שפועלות על הנפש, פעולה הופכית. מצד אחד, חרדה ויגון על החטא והרע שבתוכו. וכמו שראינו, החרדה הזאת, הכאב הזה, היגון הזה, הוא על הפער בין האדם לבין... ההוויה כולה, בין הרצוי לבין המצוי וכולי. ומצד שני, ביטחון ושמחה על הטוב, שאי אפשר לו שלא ימצא אדם בתוכו איזה חלק ממנו. אז אם כן, אם אנחנו רוצים באמת לעבור תהליך של תשובה שלמה, היא חייבת לפעול שתי פעולות הופכיות. מצד אחד חרדה, מצד אחד כאב, מצד אחד איזושהי מציאות של אי שמחה, אי ביטחון עצמי, ומצד שני, שמחה וביטחון, על זה שאני משלים את הפערים. עד שאני בכלל מזהה את הפערים האלה ועושה משהו כדי להשלים אותם. עד כדי כך אומר הרב, שם בפסקה ז', שאם האדם עושה חשבון על עצמו, והוא רואה שאפילו אין שום צד טוב בו, כך הוא חושב. הרי אמרנו שהחרדה והיגון זה על הקלקול שבו, על החיסרון. והשמחה והביטחון זה על הטוב. אומר הרב שאי אפשר שלא ימצא האדם בתוכו איזה חלק ממנו. אין אדם שלא יראה, זה משהו אחד חיובי, בעצמו, אם זה ברצונו, בדמיונו, במידותיו, בהתנהגותו. אומר הרב, ואפילו אם לפעמים החשבון שלו, של האדם כלפי עצמו, הוא כל כך מאורפל אצלו, עד שאינו מוצא בתוכו מאומה מן הטוב. ואז הייתי אומר, אם ככה יש מצב קיצוני, שהמסלול של האדם לתשובה הוא רק של חרדה, הוא רק של שיתוק. הנה, הרי הוא לא מצא שום דבר שיכול לשמח אותו, שום דבר שנותן לו ביטחון ואומץ לעתיד וכו'. אומר הרב, אפילו אם החשבון שלו כל כך ערפילי מבחינתו, הוא לא רואה שום צד טוב בתוכו, הלא אז, מה שהחרדה והיגון הם מקיפים אותו מצד הכרת החטא והרע שבתוכו, הלא גם זה עצמו הרי יש בו טוב גדול. כלומר, עצם זה שהאדם הזה לא אדיש, לא אפתי, לא מעניין אותו, אלא הוא חרד מהפער שיש בינו לבין המציאות, בינו לבין בין הרצוי לבין המצוי, זה עצמו, עצם החרדה עצמה היא טוב מצד עצמו. הלו גם זה עצמו הרי יש בו טוב גדול, וצריך הוא מיד להיות שמח, בוטח ומלא עוז ועוצמה, גם על הטוב הזה. אז באופן עקרוני, המסלול שנקרא תשובה, הוא צריך להיות מסלול כפול. מסלול שמורכב מחרדה, על הפער, ומשמחה, וביטחון, ופעולה, ולקיחת אחריות, על כל מה שאני יכול לעשות כדי להשלים את הפער הזה. אבל גם אם אדם לא מגיע למצב שהוא לא שמח, שהוא חסר ביטחון, שאין לו אומץ לב, כביכול חבר שלום יאוש, עצם זה שכואב לו כל כך, זה עצמו צריך לשמח אותו. כלומר, זה לא שיש כאן שני צדדים, יש צד של חרדה ויש צד של שמחה. אלא גם אם אדם מגיע למצב כזה, שחס ושלום, אין צד של שמחה, עצם החרדה היא עצמה השמחה. זאת ההתהפכות שהרב מדבר עליה פה. עוד פעם, כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש, שאינה מסתלקת כי מלדי התשובה. ולפי עומקה של התשובה, כלומר ככל שהאדם יותר כואב לו אפילו לא יצואר ציור שהוא לא רואה איך הוא בונה מהמקום של הכאב הזה. ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה, שהיא כביכול שלילית, היא עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. כי עצם זה שאני חרד, זה מפריע לי. אני הייתי חרד להיות לא חרד. זה מאוד מחריד להיות לא חרד. ברור שזה לא תחרדה. ברור שזה לא תחרדה. כלומר, כמו שאמרנו כמה פעמים, השביל המרכזי הוא צריך להיות שביל השמחה. בתוך השביל הזה יש נקודות חרדה. אבל גם אם אדם לא הצליח להכניס את עצמו משום מה, כי הוא לא עושה את החשבון נכון, הוא מסתכל על עצמו בצורה שלילית, בצורה לא נכונה. אבל נגיד שהוא נמצא במצב הלא מתוקן הזה, שהוא לא רואה איך הוא נכנס לשביל השמחה, עצם זה שהוא בשביל החרדה, זה עצמו צריך למלא אותו שמחה. כי אוי ואבוי אם אדם לא היה חרד. אני חרד מלהיות לא חרד. אי אפשר להיות אדיש. אז כשאדם כואב לו, הוא צריך לשמוח על עצם הכאב. ועצם הכאב עצמו, זה עצמו משמח אותו. זה לא שיש כאן שני קווים מקבילים במהלך התשובה. יש שביל החרדה, זה הכאב על העבר, ויש שביל השמחה, זה הציפייה לעתיד. אלא עצם החרדה עצמה, היא השמחה. היא עצמה מתהפכת לשמחה.
עצם זה שהוא מכיר על הארץ?
עצם זה שהוא בכלל מזהה את זה. עצם זה שהוא בכלל כואב את זה. וכולי. כי כל אחד מאיתנו, אולי יש דברים, אולי פעם, אולי גם היום, שאנחנו לא חרדים כלפיהם. למה אנחנו לא חרדים כלפיהם? כי אנחנו איבדנו כל כך את הערנות, איבדנו כל כך את הדייקנות, איבדנו כל כך את חוש הזיהוי, שאנחנו בכלל כבר לא שמים לב שאנחנו נמצאים באיזשהו שביל שהוא בעיה. מתוך ששנה הבאה נעשה לו כתר, זו הבעיה. לכן אומר הרב, כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש. כלומר, כל חטא מוסיף עוד חרדה, וחרדה ספציפית ביחס לאותו החטא. איך אני מסלק את החרדה? על ידי שאני נוגע בעומק סיבת החרדה, שהוא החיסרון, שהוא הרצון להשלים את החיסרון, שהיא התשובה. שאינה מסתלקת כי אם על ידי התשובה, ולפי עומקה של התשובה, שהיא מזהה את עומק החרדה, ושהיא לוקחת את החרדה הזאת למקום חיובי של בניין ולא של ייאוש, ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. עכשיו, איך אתה רואה אדם חרד? עכשיו, אנחנו יודעים בפסיכולוגיה המודרנית של היום, שכשאתה רואה אדם חרד, מפוחד, לא יודע לאן הדברים הולכים, מה יהיה איתו וכו', אז אתה רואה כל מיני דברים. אתה רואה בתנועות הפנים, אתה רואה בתנועות הגוף, אתה רואה בסגנון הדיבור, אתה רואה בצורת החשיבה. אפשר לעשות את זה בהרבה צדדים שונים. כן? היום יש מקצועות כאלה של מה פוליטיקאי חושב ומרגיש כשהוא נועם את הנאום שלו. כלומר, לנתח נאום של פוליטיקאי, בפרט הנאומים החשובים, על פי שפת הגוף שלו. האם יש לו ביטחון במה שהוא אומר? האם הוא ודאי במה שהוא אומר, או שהוא רוצה לראות איך הציבור יגיב? יש לו מקצוע שלם של תרבות שפת הגוף, קוראים לזה, או משהו כזה. אומר הרב, והרושם של החרדה, אבל כאן זה לא רק חרדה מצד הפחד מהעונש או משהו כזה, אלא כאן הרושם של החרדה מצד החטא. כלומר, חטא זה דבר פנימי, חטא זה דבר רוחני. אז כשיש חטא באדם, והחטא הזה רשם בו רושם של חרדה, אומר הרב, אנשים גדולים, אנשים עם עיניים, נקרא לזה עמוקות, יכולים לזהות את הרושם הפנימי הרוחני כתוצאה מהחיסרון, כתוצאה מהחטא של האדם. והרושם של החרדה הבא מצד החטא, לא רושם של חרדה ברמה הנפשית המנטלית, אלא ברמה הרוחנית הנשמתית. והרושם של החרדה הבא מצד החטא, אפשר להכירו בין בסרטוטי הפנים, כנראה מדובר על תנועות הפנים, בין בתנועות, כנראה מדובר על תנועות הגוף, בין בקול, כמה הקול הוא, איך נקרא לזה? בטוח, וכולי, או לא בטוח, בין בהנהגה, כן, שכאן מדובר, אני מבין על התנהגות, בין בכתב היד, בין בסגנון הלשון, בדיבור, וביותר אומר הרב, בכתיבה, בהרצאת הרעיונות וסידורם. כלומר, כאן הרב נוגע בנקודה מאוד מאוד יסודית. כלומר, ככל שיש חרדה יותר גדולה מהחטא, והחרדה הזאת היא טובה, כן? אז יש יותר, נקרא לזה, אי-בהירות, במובן הזה שהדברים לא מסודרים. כלומר, במובן הזה שיש מקור אחד, שממנו כל הפרטים יוצאים ויוצאים בצורה מסודרת. כלומר, יש דם מאין באת, יש לאן אתה הולך, ויש סדר בין החלקים של דם מאין באת ולאן אתה הולך. וכשאין לך את נקודת המקור החיובית, ואין לך את נקודת המטרה החיובית, אז גם הסדר בין החלקים יהיה מבולבל. כך אומר הרב. אז כשאדם חרד מחסרונו, כלומר מחטאו, ממילא תתחיל להיות איזושהי סתימה במקור היציאה, במקור הנביאה. ואז ממילא הסתימה הזאת יכולה להיות סתימה מאוד חריפה, מאוד קיצונית, עד כדי כך כמו שראינו שנסתם הדיבור, שנסתמים המקורות, אז כבר הוא לא יכול לדבר, כמו שראינו באחת הפסקות הקודמות, או שהוא מדבר, או שהוא כותב, אבל הוא מדבר וכותב לא בצורה מסודרת, לא בצורה שיטתית, לא בצורה של התחלה, אמצע וסוף. זה מזכיר קצת את מה שרבי חנניה בן דוסא היה אומר, שכשהוא באים אליו לתפילה, שהתפלל על החולים, אז הוא היה אומר, על פי התפילה אני יודע אם החולה שברי או חד ושלום להפך. על פי מה אתה יודע? הוא היה אומר, אם תפילתי שגורה על פי, אני יודע שהוא יברי. כלומר, אם נקודת המוצא שלי היא נקודת מוצא של ביטחון, של בריאות, של יציבות, של עמדה, התפילה שגורה על פי. אבל אם אני מתבלבל בתפילה וכו', תתערב דעתי בתפילה, כלומר, הדברים, המילים התבלבלו, כאן אני יודע שחד ושלום החולה לא יברי. כלומר, כאן אנחנו לומדים דבר גדול, ושמענו את זה מהרב צוקרמן הרבה פעמים, על פי בעל החסד לאברהם, יכול להיות שזה המקור של הרב קוק, אולי, שכשאדם חוטא, אז הוא בעצם סותם את מקורות היניקה שלו, סותם את מקורות השפע שלו. לכן כגודל החטא, גודל הסתימה. גודל הסתימה, גודל ההשלכות של הסתימה הזאת. אז אי הבנה בלימוד, או אי הבנה בצורה מסודרת את הלימוד, זה מראה על חטא. אז ככל שאדם הוא יותר חוטא, צינורות, אם אפשר לומר, צינורות היניקה שלו יסתמו, וממילא הוא יחסר, ואז ממילא הדברים או שלא יוצאו לפועל, או שיוצאו לפועל בצורה לא מסודרת. אז החרדיות הזאת מצד אחד היא טובה, כי בעצם היא מגלה לך את המקום שבו אתה נמצא, את הפער בין הרצוי למצוי, את הסתימה הזאת. מצד שני, עצם זה שאתה חרד, זה מצוין, כי זה מראה שזה כואב לך, זה נוגע בך, אז אתה רוצה להיות במצוי, סליחה, ברצוי, למרות שכרגע אתה במצוי. וגימל, ברגע שאתה עושה תשובה, כשאדם עושה תשובה אמיתית, אז נקרא זה, מקורות היניקה האלה, מתחילים להיפתח, כגודל התשובה, גודל היפתחות המעיינות האלה. הנה, המשפט הבא מברר את זה. במקום שהחטא סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת. כלומר, יש חטאים שונים עם השפעות שונות, עם השלכות שונות. חטאים ברמות שונות, בעומקים שונים, מסוגים שונים וכו'. כמובן, כמות שונה של חטא וכו'. אז במקום שהחטא סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת. כי אנחנו נראה שיש שם איזה מין סתימה, אין שם רצף, אין שם המשכיות, אין סדר. ולפי מדרגת החטא, ולפי ייחוסו אל הנושא, כלומר, ככל שהחטא הוא יותר חמור, ככל שהחטא הוא נוגע בנקודות יותר יסודיות בנפש האדם, ככה יוכר הרושם של החרדה, של החטא, של החיסרון, כי נסתמו כאן המעיינות, ומילא זה לא רק בסרטוטי הפנים והתנועות וההנהגה והחשיבה, אלא זה גם אפילו בצורת החשיבה ובסדר של החשיבה. ולפי חוסו אל הנושא, ככה יוכר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. כלומר, מי שיש לו את העיניים הבהירות לזהות האם האדם הזה הוא בהיר או הוא פחות בהיר, הוא יזהה האם יש כאן חטא או אין כאן חטא. דברים עצומים. אז אם כן, אומר הרב צוקרמן בשם בעל חסד לאברהם, ואולי הנה אחד המקורות גם פה ברב בפרק חטא פסקה י' ג', כשלאדם יש אי הבנה בלימוד, זה מראה שהוא חוטא. וכשהאדם עושה תשובה, אז הוא יכול להבין את הלימוד בצורה יותר טובה. אולי חשוב כאן להגיד עוד הערה אחת, כדי שזה יהיה ברור עד הסוף. אולי עוד הערה אחת. הרב כותב באורות התורה, אותו דבר בדיוק, רק אולי שם אפשר להבין עוד משהו. בפרק ו' באורות התורה, אומר הרב, פרק ו' פסקה ב', לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. אז לפי מה שהסברנו עכשיו הסבר רוחני, היות וההופעה של האדם היא הופעה אחת, לכן יש קשר בין המצב הרוחני שלו למצב נקרא לזה הטבעי שלו. כלומר, המצב הרוחני הוא ישפיע על השכל שלך, על הנפש שלך ועל הגוף שלך. זה לא שיש רוחניות וטבעיות. אז אתה יכול להיות אדם מאוד חכם, מאוד פיקח, אבל אם מבחינה רוחנית אתה מקולקל, אין איזה שום השפעה. זה לא נכון. אלא היות ונפש האדם היא אחת, אז כמובן גם נשמת האדם ונפש האדם היא אחת. אז יש השלכה בין העמדה הרוחנית של האדם לעמדה הטבעית שלו. אומר הרב, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, ככל שהאדם שייך למהלך של תשובה יותר עמוק, יותר יסודי, לפני שהוא נכנס לבית המדרש ללמוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. יש השפעה קריטית לרמה הלימודית של האדם, להבנת האדם בלימודו, למדרגת התשובה שממנה הוא יוצא לדרך. ולכן דרך אגב, יהי רצון שנוהגים להגיד, לפני שנכנסים לבית המדרש, שלא יהיה דבר תקלה על ידי, ושלא החטא, ושלא העליב את חברי, וכו' וכו'. התפילה של רבי נכונה בין הקנה. התפילה הזאת היא בעצם, אם אפשר לומר, היא לא רק תפילה שהלימוד שלי יהיה מכוון, אלא זה תפילה לתיקון מוסרי וחברתי, שאני לא אצחק על חברי, שאני לא אליב את חברי, שאני לא אפגע בחברי וכו', שממילא כשאני עושה תהליך של תשובה מוסרי, הלימוד שלי יהיה יותר מכוון ויותר מדויק. לכן, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. הוא אומר כאן הרב משפט, שהוא בעצם הפיתוח של המשפט הזה, השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון, והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. אנחנו חושבים בטעות שהרצון והשכל באדם זה שני קווים מקבילים שלא נפגשים. יש מה אני רוצה ויש מה אני חושב. מה קשור מה שאני רוצה למה שאני חושב? אני רוצה דברים מקולקלים. אני חושב זה תלוי ב-IQ, זה תלוי ביכולת הריכוז, זה תלוי ביכולת ההתמדה, זה תלוי בחזרות, זה תלוי בשינון, זה תלוי בהרבה דברים שלכאורה הם לא קשורים בכלל לרצון. כי כביכול השכל והרצון זה שני מסלולים שאין ביניהם קשר. אומר הרב, לא נכון. השכל והרצון זה דבר אחד. החומרי והרוחני זה מציאות אחת. לכן השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. אדם מרומם את רצונו לרצונו האלוקי, השכל שלו יהיה שכל יותר מכוון. אדם מבהיר, מלשון בהירות, מבהיר את הרצון שלו, כלומר הוא לא רוצה ולא רוצה. זה לא שהוא נכנס לתשובה, אבל הוא בעצם לא נכנס לתשובה. הוא רוצה קצת להיות מתוקן, אבל הוא בעצם לא רוצה קצת לוותר על משהו שהוא לא מוכן עדיין לוותר עליו. כלומר, הדברים עדיין לא בהירים אצלו. כגודל הבהירות של הרצון, גודל בהירות השכל. לכן כשהרב כותב את המשפט הראשון כאן, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד, זה דבר שכל מי שמאמין, כשנפש האדם היא אחת ונשמת האדם היא אחת, והמציאות האלוקית שקבע חוברה את האדם היא מציאות אחדותית, אם כן יש קשר, יש התאמה, יש הרמוניה בין כל חלקי האישיות של האדם, יש חיסרון ברובד הרוחני שלו, יש חיסרון ברובד השכלי שלו, יש חיסרון ברובד ההתנהגותי שלו. עכשיו, מי יכול לזהות את זה מבחוץ, כלומר, מהסוף להתחלה? מי שיכול לזהות את זה מהסוף להתחלה, זה מי שיש לו עיניים בהירות, שיודע, אם אפשר לומר, לראות את התמונה הכוללת, את התמונה האחת. אני לא מקובל. אבל כנראה שאצל מקובלים שרואים דברים שאנחנו לא רואים, הם כנראה רואים את הקשר בין העמדה הרוחנית הפנימית לבין הביטויים החיצוניים המעשיים. ולכן הרבה פעמים אתה מרגיש שאתה שקוף ביחס אליהם. כלומר, הם רואים אותך מבפנים, לא רואים אותך מבחוץ. אז הם רואים על פי צורות הופעה חיצוניות, הם רואים את מה שקורה בתוך הפנימי. והם יודעים גם לזהות, מקובלים למדרגותיהם, הם יודעים גם לזהות את הסיבה המדויקת של החיסרון. כלומר, מהו החטא? מהי החרדה? מה הרושם שהחטא הזה עשה, שהחרדה הזו עשה. אז אפשר להסביר את הפסקה הזאת ברובד הרוחני שלה, ברובד הפנימי שלה. טוב, יש גם אפשרות להסביר את זה בצורה יותר רציונלית, אבל אני חושב שההסבר הזה הוא הסבר נכון. ולכן גם אומר הרב בפסקה ג' באורות התורה, בפרק ו' פסקה ג', תשובה אילה. אמרנו שלפי ערך בהירות התשובה, תגדל בהירות ההבנה. אומר הרב, יש מדרגות מדרגות בתשובה. יהיה תשובה תחתונה ותשובה עליונה. התשובה התחתונה היא תשובה מהירה. התשובה העליונה היא תשובה מאהבה. אז אומר הרב, תשובה עילה, תשובה עליונה, שבאה מאהבה גדולה, והכרה ברורה, ומתוך הכרה ברורה, כלומר תשובה מאהבה ומהכרה, תשובה עליונה, לא תשובה מפחד, אלא תשובה מרוממות, מעלה את כל התוכן הלימודי, כל מה שאדם לומד בשכל שלו, זה מעלה את כל התכנים הלימודיים למדרגה של הפריה ונביאה כזאת, שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. כלומר, ככל שאדם עושה תהליך תשובה יותר פנימי, ממילא ההבנה שלו וההפריה בהבנה שלו היא תהיה הרבה יותר מתפתחת, הרבה יותר מתקדמת. אני מסכים שאם היינו עכשיו לוקחים את זה, נקרא לזה לפקולטה למדעים באוניברסיטה, אז הם אומרים, מה מדברים פה? מה קשור? הבנת האדם היא תלויה ביכולת האינטלקטואלית שלו, ביכולת הריכוז שלו, ביכולת ההתמדה שלו, בעוד כמה גורמים כאלה ואחרים, שלא קשורים בכלל לרצון שלו, בטח לא קשורים בכלל למדרגה הרוחנית שלו. אבל אנחנו מאמינים שסדר המציאות שנקרא האדם, הוא סדר אחד שכלול מצדדים שונים, ולכן יש קשר עצמי בין המדרגה הרוחנית של האדם, אני אקרא תשובה, לבין המדרגה המעשית של האדם, שהיא החוכמה, ההתנהגות וכו'. לכן הסדר הוא סדר אחד. מה?
זה קשור לימודי קודש או...
קשור להכל. קשור להכל. תראה, אני מעדיף להגיד את זה אחרת. מה ההבדל אם אתה לומד גמרא באוניברסיטה, או אם אתה לומד גמרא בישיבה? מה ההבדל אם אתה לומד מחשבת ישראל, קוראים לזה, באוניברסיטה, או אתה לומד אמונה או מחשבת ישראל, כפי שקוראים לזה, בישיבה? הרי לכאורה אתה לומד את אותה גמרא, את אותו ספר באמונה, את אותו נושא, את אותו דבר. יש הבדלים תאומיים. אם אני ניגש, בדרך כלל, אני לא רוצה להכליל, אבל בדרך כלל, באוניברסיטה לא ניגשים מהמקום של הנשמה אל הלימוד. ניגשים מהמקום של השכל. ממילא, ברגע שאני ניגש ממקור הנביאה הזה שנקרא שכל, זה מקור נמוך מאוד, חלקי מאוד, ראשוני מאוד, חיצוני מאוד. ממילא ההבנה וההשלכות הרוחניות של אותה הבנה, הן תהיינה מוגבלות מאוד. מצד שני, בבית המדרש, אנחנו לא ניגשים מתוך השכל. אנחנו ניגשים מתוך הנשמה. כלומר, איך מה שאנחנו הולכים להבין עכשיו בשכל, אמור להופיע בחיים הרוחניים הפנימיים הנשמתיים שלי. איך זה אמור להיות חלק מתיקון העולם? לא איזה אינפורמציה התווספה לי. נקודת המוצא אחרת לגמרי. אז למרות שלומדים את אותו ספר, ואפילו לומדים את אותו תוכן, את אותו נושא, ואפילו נגיד את זה בצורה חיצונית, אומרים את אותם דברים, זה בכלל לא אותם דברים. זה שני דברים שונים לגמרי. אני חושב שהמשפט השני כאן הוא משפט חשוב מאוד. במקום שהחטא סותם את האורה. המשפט הוא משפט קריטי. חטא סותם את מקור ההופעה. חטא זה כמו מסך, כמו איזה מכסה, על מקום שהמים אמורים לצאת ממנו. אז שמת איזה מסך, שמת איזה מכסה, שמת איזה סוגר, שמת איזה חסימה על אותו המקום של היציאה, על מקור היציאה. במקום שהחטא סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת. שם הפגימה ניכרת. כן.
יוצא שהחיוביות של החרדה היא בזה שהיא מעוררת אותך
להבין
שאתה
מבעיה
ולתקן אותה בעצם.
ואחרי שאני מבין את החיוביות של החרדה, אז אני מתמלא בשמחה. וכשאני מתמלא בשמחה, אז אני מתמלא באומץ וביטחון לעתיד, וממילא אני מתמלא בתשובה.
החרדה מצד עצמה לא מתקנת את העוון? מנקה אותו?
זה גם נכון. אתה מדבר על חרדה שהיא מנקה את האבון. אנחנו מדברים על חרדה שהיא עצם הכרת המדרגה של האדם, וממנה הוא יוצא לדרך.
זה גם וגם בעצם.
נכון, נכון. זה שתי הבחינות. זה הסדר. טוב, אפשר להתקדם. אתם רוצים לקרוא שוב, אני מציע, בואו נקרא שוב את כל הפסקה כדי לראות את כל הסדר. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש, שינה מסתלקת כי אם על ידי התשובה. ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. והרושם של החרדה הבא מצד החטא. אפשר להכירו בין בסרטוטי הפנים, בין בתנועות, בין בקול, בין בהנהגה, בין בכתב היד, בין בסגנון לשון, בדיבור, ביותר בכתיבה, בהרצאת הרעיונות וסידורם. במקום שהחטא סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת. ולפי מדרגת החטא, ולפי ייחוסו אל הנושא, ככה יוכר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. טוב, אני יכול להגיד, אולי חוויה שחווינו עכשיו, חזרנו עכשיו מבית הקברות. אדם שבא מבית הקברות, שלא נדע, אז הוא מרגיש שיש לו איזה חסימה, יש לו איזה משהו חסום אצלו. למה? יש לזה הרבה הסברים. הסבר אחד אולי ברובד הזה, כשאתה נמצא חס ושלום במקום כזה, בבית החיים, בבית ההלוויות, אז אתה פוגש את החיסרון היותר גדול, שהוא המוות. חטא בנפש החיים ללשון חיסרון. כשאתה פוגש את החיסרון היותר גדול, החיסרון הזה משפיע על כל מי שנמצא שם. וכשהחיסרון הזה משפיע, זה נקרא טומאה. לכן מוות הוא אבי אבות הטומאה. לכן כשיוצאים מבית הקברות, נוטלים את הידיים כדי להחזיר את הטהרה הבסיסית ולסלק את הטומאה שהצטברה עלינו. אבל כשאדם נמצא בהוויה כזאת, במציאות כזאת של בית קברות, ממילא נסתם משהו. יש איזשהו חיסרון. עכשיו, הסתימה הזאת היא לא רק סתימה של חידלון, היא גם סתימה של בניין. כלומר, האדם מתמלא בחיסרון, הוא מתמלא בחרדה, אבל זו חרדה שיוצרת אצלו יחס נכון בין חיים למוות, בין משמעות החיים לאי משמעות החיים, וכו' וכו'. אז יש כאן איזשהו תהליך של בניין, לכן טוב ללכת לבית האבל יותר מאשר ללכת לבית המשתה. כי בבית האבל יש איזו סתימה, נוצרת איזו סתימה, אבל שהיא התחלה של פיתחון גדול, של פתיחות גדולה. ולכן מהבחינה הזאת, מהבחינה של הפתיחות הפוטנציאלית שעתידה להתפתח פה, אותו פתח שעתיד להיפתח, מהבחינה הזאת, טוב ללכת לבית האבל, ללכת לבית המשתה. אבל מצד שני, ללכת לבית האבל או לבית הקברות, זה מקום שבו הטומאה נמצא. זה מקום שבו החיסרון נמצא. זה מקום שבו אין חיים. דרך אגב, לכן על פי הזוהר, על פי המקובלים, כתוב ש... אני לא פוסק פה הלכה, מי ששומע אותנו באינטרנט, שנשים לא תלכנה לבית הקברות. אחד המקומות היחידים שהבית יוסף מביא זוהר, בבית יוסף, בשכון ערוך, זה המקור הזה, שראוי שאישה לא תלך לבית הקברות. למה? כי אישה, אמרנו, היא יותר אלוקית, היא יותר כרצונה. אז לא מתאים שהיא תיפגש עם החיסרון הזה. יש כאלה נהגו ללכת בכלל, יש כאלה נהגו ללכת, אבל לא להיכנס לדל אדמות סמוך למת. יש כאלה נהגו ללכת. בכל אופן כתוב שאישה עדיף שתימנע. אבל לא פוסקים פה הלכה, כל אחת תשאל את רבותיה, מה מנהג במשפחה. אבל מה הרעיון הבסיסי שעל פי הזוהר יש פה, או לפחות אחד הרעיונות, שבמקום שיש הופעת חיים מלאה, אין התאמה לבית הקברות. לכן גם כהנים לא נטמאים למתים, אומר הרב באורות הקודש. למה? כי כהן מדרגתו הרוחנית היא עליונה. והמוות זה השקר הכי גדול שיש. זה החיסרון הכי גדול שיש. זה אבי אבות הטומאה. ולכן כהן לא נטמא למתים. יש הבדל בין כהן גדול לכהן אידיוט, ויש סוגי מתים כאלה שכהן חייב להתאמה להם. אבל באופן עקרוני, כהן לא נטמא למת. ככל שהמדרגה הרוחנית היא יותר עליונה, יש מקורות יניקה יותר, נקרא לזה פתוחים, יש סדר, יש רצף, והמפגש עם המוות הוא מפגש בעייתי. לכן אדם שחזר מבית ההלוויה, מבית הקברות, הוא נוטל ידיים. כדי לסלק מעצמו את החיסרון הזה, את החטא הזה, את סתימת המעיינות הזו, כדי לפתוח את הכל מחדש. ודווקא המפגש עם החיסרון הוא זה שיכול להמציא כאן יתרון חדש שלא היה עד עכשיו. מי רצה לומר משהו? ארנון, בבקשה.
החרדה שמדובר פה היא לא את החרדה שקיבלו על הפרק הזה, נכון? שם החרדה היא נובעת מהתשובה, פה החרדה נובעת מהחטא.
כן, אבל אנחנו כבר אמרנו כמה פעמים שנכון שיש הבדל בין החרדה שהיא על העבר אל מול החרדה של העתיד, אבל בעצם בשורש אותה חרדה. מה שיבנה אצלי את העתיד זה העבר החסר. אין עתיד בלי עבר ועובר. אז אני רואה כרגע את העבר החסר, אני נפגש איתו. העבר הכוונה מההווה אחורה. כן. אני רואה את מה שחסר. ממילא, זה בונה את התשובה. לכן הכאב זה לא רק על הפער. הכאב זה על מה שצריך להיות. ומה שצריך להיות זה עתיד, זה עוד לא. אז יש כאב שהוא כאב על העבר, אבל הכאב הזה ממילא הוא חייב להתרגם לכאב על העתיד. כי אני רוצה להיות במקום שאני צריך להיות, ואני כרגע לא. אז כאב החטא זה כאב התשובה. חרדת העבר, חרדת החטא, זה חרדת התשובה. לכן, אם אנחנו נזכר שוב, אז הרב לפרק הזה קרא מכאובי החטא ואיסורי התשובה ומרפא הערתה. הערנו את זה בשיעור הראשון שהתחלנו את הפרק הזה. יש מכאוב חטא ויש איסורים של תשובה. ויש מרפא. כן? אז יש כאן כאב ואיסורים, יש הבדל בין כאב ואיסורים. אבל בכל אופן, הכותרת המרכזית היא שגם בחטא וגם בתשובה יש כאב ויש איסורים. אמרנו שהחטא הוא נקרא כאב, כי זה לשון עבר. חטא זה לשון חיסרון. אז אני כואב את החיסרון. איסורים זה מלשון מסר. מה המסר שיש פה? מה המגמה שיש פה? לאן זה אמור להביא אותי? אז התשובה, יש בה איסורים, אבל יש בה מסר. אז הכאב, החיסרון שהוא כתוצאה מהחטא, יש בו מסר סמוי שלצערי הרב הוא מופיע על ידי איסורים. לצערנו הגדול. אבל יש פה בעצם כאב אחד. יש פה כאב על החיסרון שהיה, ויש פה איסורים, כלומר כאב, על המסר שעתיד להיות. זה בעצם הכל אותו חשבון, הכל אותו כיוון. טוב, נעצור פה? נעצור פה. יישר כוח חבריה, נדע רק בשורות טובות.